מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הכתובת מנדלבליט משת"פ רוססה על חומה בכביש החוף. כתבתנו עדה שטייף.
המשטרה פתחה בחקירה בעקבות כתובת נאצה בדמות היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, שבה כונה משת"פ באזור אור עקיבא. ניידות משטרה הגיעו למקום הבוקר בעקבות דיווח שהתקבל בסוף השבוע על הכתובת שרוססה על החומה. לפני כשבוע פורסם כי באמצע החודש שעבר הגיש מנדלבליט תלונה במשטרה בעקבות השחתת קברו של אביו בבית העלמין ירקון שבפתח תקווה.
האיחוד הלאומי יוצא במתקפה חריפה נגד השרים בנט ושקד ומפלגתם הימין החדש, תחת הכותרת סיבוב מסוכן לפניך. השר אורי אריאל שוחח עם יעל דן.
מה ששקד ובנט עשו, פעם היה קלנטריזם, עכשיו יש בנטיזם, זה שכלול של כל הרוע בפוליטיקה הישראלית.
ובימין החדש הגיבו אורי אריאל, רב זכויות ופעלים, איש ארץ ישראל השלמה ואיש עקרונות. אנו נמשיך להתמקד בלגייס קולות מחוץ לגוש הימין, לשון התגובה. בתוך כך כתבנו יאיר אורבייטו מוסר כי הסופרת והעיתונאית קרוליין גליק היא המצטרפת הראשונה למפלגה החדשה של השרים בנט ושקד. גליק, חילונית, תושבת אפרת, תעזוב את עבודתה כעורכת בעיתון ג'רוזלם פוסט. הרב אלישע וישליצקי, מבחירי הרבנים בציונות הדתית וממקימי הגרעינים התורניים, הלך לעולמו בגיל 65. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לו ואמר, הרב וישליצקי תרם תרומה אדירה ופועלו סייע לחברה הישראלית בכל רחבי הארץ. הוא אהב את עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, וכך נזכור אותו תמיד. שלושה פועלים נפלו מגובה באתר בנייה בשכונת נופים במודיעין מכבים רעות, מצבם בינוני. כתבתנו מיכל צ'ין מוסרת כי מד"א פינו את הפצועים לבתי החולים אסף הרופא ושיבא בתל השומר. נשיא המדינה ריבלין ביקר הבוקר בבסיס חוות השומר להכשרת חיילים עם קשיי הסתגלות. בשיחה עימם הצהיר הנשיא שיקדם כל בקשה שיגישו למחיקת רישום פלילי. כתבתנו פי גוטמן שמע אותו.
כנשיא מדינת ישראל שאמון על מתן חנינות, אני מתחייב כאן יחד עם היועצת המשפטית לבחון כל בקשה של כל אחד ואחת מכם בכובד ראש ובאהבה. כל חייל שמבצע שירות משמעותי בצה"ל, אנחנו מוכנים את בקשתו בחיוב.
שר הפנים אריה דרעי אישר לכדורגלן פדרו גלוון, הנחשב לשוהה בלתי חוקי, להישאר בישראל עד יוני. כתבנו אופיר יונתן.
בעקבות בקשת נשיא המדינה ראובן ריבלין, החליט השר דרעי לאשר את השארות גלבן בישראל עד תום שנת הלימודים. בהודעת משרד הפנים נכתב, מתוך התחשבות בבנותיו הנמצאות באמצע שנת הלימודים, ולאור העובדה שמרבית שנות שהותו בישראל היו כחוק, החליט שר הפנים להאריך את תקופת ההתארגנות שניתנה לכדורגלן לסוף חודש יוני.
ומזג האוויר לסיום, ירידה קלה בטמפרטורות, בערב גשם בצפון, שצפוי להתפשט בלילה גם למרכז. אלה החדשות שעורכת טל זרביב.
עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ושרון קנטו עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
ג'קי, מה שלומך?
שלום לך, אכן יום רביעי ואכן משפחה גרעינית, תשמעי.
מקפידה לומר את האמת, כל עוד יש עוד שאריות של המושג הזה מרחפות באוויר.
בדיוק, אנחנו באמת...
זהו, זה האמת המובהקת האחרונה.
אמת, לפחות בדקה הראשונה של התוכנית.
למרות שבזה יש אנשים שחולקים על כך שיום רביעי.
אני בטוח, הם כולם ישראלים אגב. יש להם הוכחות מצוינות.
אני רוצה להתחיל במעט, זה ישמע כניבול פה, אך זה לא. כלומר, זה יהיה ציטוט של ניבול פה. זה בסדר? אתה מעביר לי את זה? שאלתי, העבירו לי את זה פה בהנהלה.
אם את שמה את זה בתוך מרכאות, וזה ברור שזה בתור ציטוט.
מה שנקרא הכי בקונטקסט.
לא את, כן.
אוקיי. יש כאילו דיבור שהוא מאוד מאוד רווח, אני אאלץ לקבוע קביעה מגדרית ולומר ששמתי לב שהוא רווח יותר אצל נערים, הוא מאוד מקובל, שמתי לב, בכל המעמדות, נגיד, נקרא לזה, וזה ככה, הולכים ברחוב ככה, בחבורות שלהם, המתגודדות, וספק צועקים, ספק מכנים זה את זה, בקריאה הזאת, בן זונה! בן זונה! אתה שמת לב לדבר הזה, כאילו זה מין איזה, זה כמו, זה מחליף את אחי, פחות או יותר, כאילו בקטע קצת פחות טוב. כבר שנים,
זה כמעט מחמאה.
כמעט מחמאה. שמה? וואי, אני לא סובלת את זה בקטע שבא לי לצעוק לפה שלהם מלט. אוקיי? ואתה מכיר אותי, אני אדם נחמד.
נכון.
בכל יום, מרחמת על בננה כשאני אוכלת אותה.
מתנצלת בפני
הבננה. לא, כי זה נהיה, באמת, זה נהיה דיבור.
אני בטוח שכשאתה עשי את זה, זה יהיה מלט איכותי ו...
וטבעוני.
וטבעוני, כן, עשיר בסיבים תזונתיים.
שמע, אבל זה ממש רווח, זה ממש ככה, אפילו בתוך בתי ספר, עוד כשהם נקראת השער, הם מתחילים לברך. וזה מגעיל.
זה מגעיל, כמו שיש כבר הרבה מאוד שנים, מילה גואלית, שנחשבת לא פעם למחמאה עבור בנות, אני אפילו לא מסוגל לצטט אותה.
לא, בסדר, זה נעסוב, אבל זה כאילו באמת נחשב כמחמאה, אבל פה אני אומרת, זה מין, לא יודעת, וזה הכי לג'יט, ואני רוצה, כן, שההורים של הנערים שמשתמשים בביטוי הזה, פשוט יעשו איתם איזה משהו.
זאת לא תוכנית פוליטיקה, בסדר? נכון, נכון. ואף על פי כן, אתמול היה אירוע, שאני לא יודע מה היה יותר מכוער מבחינתי. הרגע והאיך שגבי, איך הייתי אומר, חזלש את המחנה הציוני ואת ציפי לבני, או מה שצוטט מפיו כאומר בישיבת הסיעה, סיעת העבודה המתוהרת מהמחנה הציוני, למור, מאז
שהיא... המחנה הציוני, איך קראת לו?
המחנה הציוני? מה? אחר
שאמרת המחנה הציוני.
אני רואה שאת עסוקה מאוד בדבר אחד. אני אסדר לך ארוחת צהריים, יש בתחנה ארוחה משובחת. הוא אמר, מאז שציפי הצטרפה, אני אכלתי ממנה אך ורק וכולי. כן, המילה הנפוצה בשפתנו לגללים. ואמרתי, רבק, אתה כבר לא איש פרטי, אדוני. אתה כבר לא איש פרטי. אתה ראש מפלגה בישראל, שיש לה עבר ויש טוענים שגם יש לה עתיד. אתה לא יכול. אתה, באמת.
אולי זה, אבל טוב, זה כאילו טרמפיזם, מה שנקרא, לא? זה קלאסי, כאילו אין
הגבולות
שנתשתשו לחלוטין. טוב שהוא לא צייץ את זה בטוויטר, לא?
זה לא תירוץ.
לא, תירוץ זה לא, זה בטח שזה לא תירוץ.
אי אפשר להתחבא מאחורי הסינר הבאמת רחב של טראמפ, ולהצדיק בזה, כאילו הוא התחיל.
לא, אני לא מצדיקה, ואני בניגוד אולי
לאחרים,
אני אוהב את השולחן, זוכר את השולחן? פעם היה שולחן. והיו דברים שהיו נעשים ונאמרים מתחתיו. אני מאוד מתגעגעת לשולחן הזה, שעכשיו הכל מונח עליו בשם איזו פתיחות, וזה, לא, חבר'ה, השולחן היה, זה טוב שהיה השולחן, זה יציב. וזה מבדיל, באמת, בין, 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 בין קודש לחול, בין ישיבות פנימיות להצהרות חיצוניות. כל הדברים האלה, מתה על השולחן.
אני אגיד לך משהו. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה עובד היה לו עסק קטן במרכז המלאכה בגבעתיים, ברחוב קורזין, שם יש מין מקום, מין מבנה כזה, שכל אחד מהיחידות שם, היא מסגריה, או נגריה, או מאפייה של רוגלך, או כאלה, והעסק של אבא שלי היה שם, כולם שם היו אנשים עובדים, עובדי כפיים, והיה לו שכן שעשה פלסטיקה, הוא עשה בעיקר סקיות עבור חנויות בגדים, אוקיי? הוא היה מתקתק
סקיות. זה ספציפיות כזאת, סקיות עבור חנויות בגדים, אוקיי, כן.
והוא כל היום היה עם גופייה, וכל הבית מלאכה שלו היה מלא בפוסטרים גסים מאוד מאוד מאוד. והוא גם היה לא פעם מנבל את הפה. בעברית ובעוד שפות מזרח אירופאיות.
דובר שפות, כן.
והוא פעם תפס אותי, גם הוא זיכרונו לברכה, לוצי, אמר לי, תדע לך, בנדיט, כשאני נכנס לעסק של אבא שלך, אני מפסיק ללכלך את הפה. וזה אולי המחמאה הכי גדולה שאני שמעתי על אבא שלי בחיים שלי.
ממש.
כן, כשאני נכנס את יודעת, ליחידה הזאת, פה אני מדבר אחרת.
כן.
ואני חושב שמי שאופף את עצמו במין אווירה כזאת, בסופו של דבר מרוויח רק נקודות. גם מאלה ש, שנאלצים בגללו לשנות ווקבולר.
לגמרי, לגמרי. טוב, עד כאן תרוניותינו, הוצאנו, יופי.
שמתחברות לגמרי.
לגמרי מתחברות.
לעניין חוק הפורנו, ובכלל ניקיון הפרסיה. הצג בפנינו.
קודם כל, רק נגיד, נעשה כזה פריביו קטן, תכף נספר אליכם שוב. מי יותר מאושר, אנשים עם ילדים או אנשים בלי ילדים?
זאת תחרות שלעולם לא תוכרע, אגב, לעולם.
לא, לא, נראה שיש הכרעה היום. ג'קי, זה
מחקר ארוך שנים כתוב לי, גבר,
כתוב מחקר ארוך שנים. ילדים כבר גדולים וזהו, בדקו את זה. אבל בוא נתחיל בפורנו.
ורק לומר שאחרי המחצית, אנחנו נעסוק בפרק ב' של אלמנים. לאור החדשות המאוד מאוד מסמכות אתמול, ששמעה מליאת הכנסת ושמענו כולנו.
מאוד מאוד מסמכות, אוקיי, כן, נחמדות, שחדשות נחמדות.
מפיו של יהודה גליק, שהוא באופן כללי...
אדם,
חבר כנסת משמח. אחד היחידים פה שאפשר להגיד, אני חולק עליו ומת עליו.
אבל חי את החיים, לגמרי, חולק עליו, אבל בהחלט מחבב אותו, כן, חי את החיים. אז אוקיי, יש נתונים די מעניינים. שקשורים באמת לדיון על חוק הפורנו, והם עוסקים בנוער הדתי-לאומי. 84% מהנוער הדתי-לאומי נחשף לתכנים פורנוגרפיים ו/או אלימים באינטרנט. לא יודע, ו/או, צריך לדבר עליו. רק 2% מהם, רק 2% דיווחו על כך להורים. גם על זה צריך לדבר, אני לא יודעת מה זה דיווחו על כך להורים. אמא, ראיתי באינטרנט איזה 2, לא יודעת. אבל הנתון הכי משמעותי נוגע דווקא להורים. כלומר, יתר דוק על הפער בין הנתונים האלה. 50% מההורים השיבו בסקר שהם חושבים / בטוחים שילדיהם לא נחשפים.
כלומר, לפחות 30% מתוכם הם חיים בסרט.
אני לא סגורה על החישוב המתמטי הזה, אבל אני סומכת עליך שעשית אותו. אנחנו רוצים לפנות ליריב פאר, הוא מנכ"ל אינטרנט רימון, שיסייע לנו גם לפענח את הנתונים, וגם לבדוק אם כדאי לעשות נגדם משהו בכלל, אם אפשר. היי, יריב, שלום.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
אז מה, ההורים הדתיים חיים בהכחשה?
גם ההורים הדתיים חיים בהכחשה, לפחות לפי הסקר חצי מהם. נראה לי שהסקר עצמו, היו שם 84% מהנוער שאמרת אמת, ועוד 16% שלא דייק.
אוי, בטח יש את הכמה כאלה ש... כאילו שיש להם פשוט נוקיה כזה ישן, אז הם לא יכולים לראות פה שום דבר.
עכשיו הצטרפת ל-50% המקדשים. כן. תראו, אני רוצה להגיד לכם, בלי לסבך יותר מדי עם סטטיסטיקה, הסקר הזה הוא לא מפתיע, הוא סקר אחד מיני רבים. אני חייב להגיד שאני הייתי מופתע לטובה שיחסית אחוז ההורים המכחישים מצטמצם, פעם המספרים יותר גדולים. כלומר, היום בקרב ההורים יש מודעות יותר גדולה לתופעה ולעובדה שילדים נחשפים, ותמיד זה הילדים שלנו, הם ילדים טובים, מלאכים, אבל המציאות היא שהאינטרנט של היום זה לא האינטרנט של
פעם. לא, זה מגיע מחברים, זה כמו קינים, זה אף פעם לא מאצלנו.
הנה עוד הליבי בהכחשה. הסיפור הוא פשוט, אנשים חושבים שפורנוגרפיה זה רק באתרים אפלים, בדארקנט, ואני רוצה רגע...
לא, אני יודעת שזה גם בעמוד הראשון של ויינט ווואלה ואל, אני יודעת את זה, זה נמצא למטה, צריך לגלול קצת טיפה טיפה למטה, ואז יש הרבה דברים ממש מעניינים.
אז זה נמצא באתרים הראשיים, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל באתרים הראשיים פה בישראל, יש ביוטיוב, פייסבוק, גוגל, בעמוד הראשי, מישהו ינסה פעם ללכת לתמונות.
יחסית ללא רוצה לנקוב בשמות, אתה מביא אותה, כן, אני
חייב. אני לא, אני רוצה להתחיל עם משהו שהוא ישמע הכי טריוויאלי.
כן, כן.
פשוט לנסות להסביר להורים שהילדים הם באמת בסדר, והם ילדים תמימים. אבל הם מתעסקים עם תעשייה, צריך להבין שהיום תעשיית הפורנוגרפיה בעולם מוערכת בסדר גודל של 15 מיליארד דולר לפחות. זו תעשייה מתוחכמת, טכנולוגית.
זה תקציב של רפובליקה.
לגמרי. והם יודעים לחפש את האחרי, הם יודעים לחפש, לא רק, אני אומר, דרך אגב, בואו נסכם משהו אחד, כשאנחנו מדברים על ילדים, זה מאוד נוח לכולנו, זה נכון גם למבוגרים. אבל לטובת העניין, הם יודעים לחפש והם יודעים למשוך, ובדרך כלל זה מתחיל בגלישה תמימה. הבעיה היחידה היא שברגע שפעם אחת נחשפת לתוכן, לאתר מסוים, באותו רגע ירדפו אחריך עד שתחליף מחשב או IP, ואז התוכן רודף אחריך בפרסומות ובהמלצות, ואם יש בקרב המאזינים...
כל מי שחיפש פעם משחה לפטרת יודע את מה שאתה אומר, לגמרי.
אבל זו המציאות, ובסופו של דבר ככה התעשייה עובדת, וככה היא מגלגלת כסף, ויש שם באמת טכנולוגיה מתקדמת, והילדים מגיעים באמת בגלישה תמימה, וכשאני אומר בגלישה תמימה, אז אני מניח שבקרב המאזינים כרגע יש הורים שיודעים שהילדים שלהם צופים בסדרות או בסרטים באתרים פיראטיים, לא שאני נכנס כרגע שזה כמובן לא מותר, אבל שמעתי שיש כאלה לא מעט. עכשיו תנסו רגע לחשוב ביחד איתי, חברות לגיטימיות לא יפרסמו באותם אתרים, כי זה אתרים לא חוקיים ואי אפשר לפרסם שם, מה שמשאיר את הזירה לכל האתרים הלא לגיטימיים, ככה שמי שגולש וצופה סדרות בסרטים באתרים סו קולד פיראטים, בהגדרה הוא ייחשף שם כל הזמן לפרסומות שימשכו אותו לאתרים מאוד מאוד בעייתיים.
אתה גם אומר פה עוד דבר מעניין, אתה אומר כל מי שהוא צרכן של ערוצים פיראטיים, לא זו בלבד שהוא גוזל אומנים ושודד אותם מזכויותיהם ותגמוליהם, הוא גם מעודד את תעשיית הפורנו שבסופו של דבר דופקת את הילדים שלו.
אני לא יודע אם יכולתי לנסח את זה יותר טוב, אבל זו האמת. אבל קודם כל זו המציאות, אני מנסה להסביר להורים שהילדים נחשפים באמת לא בכוונה, ומי שמה, אין מה לעשות, הטבע האדם, איך שנבראנו ככה, נבראנו עם יצר, וקשה מאוד לעמוד היום מול ים הפיתויים, אני הקשבתי להקדמה המאוד מהנת שלכם, אם פעם להיחשף לתוכן, היית צריך באמת להזיע, ואולי לראות איזה ירחון כזה או אחר, היום כמות המידע האינסופית והבוטה שיש היום לכל ילד בסמארטפון, היא באמת בלתי נתפסת, ועם הסקר שאותו דיברתם...
נזכיר שוב שלילדים לא צריך להיות סמארטפון בהכרח בשלב הזה. זה השלב שבו אנחנו אומרים את זה. שמע, כאילו חוק הפורנו, לא יודעת, אני לא, שוב, אני באמת לא, בהחלט לא תומכת בפורנו, סליחה על השמרנות, אם מישהו זה פוגע בו שאני לא תומכת בפורנו, אני מתנצלת, אבל אני גם לא חושבת שחוק הפורנו, א', הוא נראה לי באמת מגביל זכויות, וגם לא נראה לי שהוא יעזור. שוב, כשאנחנו מדברים על... הסכומים שאמרת, כי הפיתוי האמיתי הוא של הבד גייז לעשות עוד כסף, ובזה באמת האנושות אף פעם לא עמדה.
תראי, אני אנסה לענות בזהירות הסיפור של חוק הפורנו, כי הוא מאוד מורכב. קודם כל נתחיל מזה שאני לא חושב שיש מישהו אחד שמסכים שילדים שלנו צריכים להיחשף לפורנוגרפיה ברמה כזו או אחרת, זה ברור לגמרי שכולם...
אני גם לא חושב שיש מישהו אחד שמאמין באמת ובתמים שזכותו של אדם לראות פורנו או להתפרנס מפורנו עולה על זכותו של הורה לשמור על הילדים שלו.
אני לא יודעת לגבי זה, ושוב אני גם רוצה שנדון כולנו בהגדרה של פורנו. אני אגב מעדיפה פורנו שמוגדר ככזה, כלומר נגיד שנמצא באתר hardcoreporno.com על פני הפורנו שמצוי בכל התרבות הפופולרית, והוא נורא נורא דיפוזי וקשה, בדיוק, חמקמק שקשה להבחין בו. והוא לא יוגדר בחוק הפורנו.
כן, אני ופה את כבר בדיוק נכנסת לאובי הקורה ולבעייתיות בחוק. רוב המתנגדים לחוק, הם לא מתייחסים באמת לעיקרון לעיקרון המהותי שילדים באשר הם, בוודאי קטנים, לא צריכים להיחשף לפורנוגרפיה. הבעיה היא שבסוף האלוהים נמצא בפרטים הקטנים, וכל מה שדיברנו עד עכשיו בכלל לא קשור לחוק הפורנו. חוק הפורנו, רק כדי שנבין, הוא מדבר על על אותם אתרים הארדקור שהם באמת מוגדרים פורנוגרפיים, ויש עדיין דיון טכנולוגי מאוד ארוך איך בכלל אפשר לממש את זה באופן שכרגע ניסו להגדיר את החוק. כלומר, הוא בכלל לא מדבר על סינון של תכנים, הוא מדבר על סינון של אתרים כאלה שיזוהו בהגדרה כארדקור פורנוגרפיים. כלומר, כל מה שדיברנו עד עכשיו בכלל לא קשור לחוק, וזה חלק מהסיבה שיש אלה שאומרים שאם זה כבר צריך, אז השאלה היא מה המרוויחים.
אבל יש דרך לסנן גם חדירות יותר מתוחכמות של כל מיני זאבים באור כבש, שמצליחים להשתחל אל תוך האתרים הלגיטימיים?
אז התשובה היא שכן, כמובן. לא רוצה לעשות תוכן שיווקי, אבל זה מה שאנחנו עושים בעשר שנים האחרונות. אבל כדי שדברים כאלה יקרו, צריכים לקרות כמה דברים. אחד, קודם כל ההורה או הלקוח הקצה חייב להיות שותף למהלך הזה, כי זה מחייב התקנה או ברמת הראוטר או ברמת המכשיר קצה, לפחות ברמת מכשיר הקצה. כדי להתמודד היום עם התעבורה האינטרנטית, אתה חייב להתמודד עם הצפנה. היום 90% מהתעבורה באינטרנט היא מוצפנת. אני אומר על האתרים המרכזיים, ומבלי הדבר הזה, רוב היכול שלך לסנן היא כמעט לא קיימת. עכשיו, מעבר לזה, כבר שנכנסים בסמארטפונים, אז האתגר הוא יותר גדול, כי שם כבר יש עולם חדש של מערכות הפעלה שונות ואפליקציות. זה סיפור טכנולוגי מאוד מאוד מורכב. לשרתך אם הוא עובד, הוא עובד, כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות. ושוב, כמו שאני אומר לך, כמו שאמרתי כרגע, זה לא בסוגיה כרגע של חוק הפורנו.
כן, ברור.
אבל זה ניתן לעשות.
אנחנו מדברים אגב רק על פורנו, או גם על אלימות ופוגענות למיניה, ואני אשאל עוד שאלה, האם מישהו יודע לסנן גם פעילות פוגענית מצד הילד עצמו?
אז זו שאלה מצוינת, ושאלת פה בעצם שתי שאלות. אז בכל מה שקשור לנושא של פוגענות ושיימינג, אז ברמה הטכנולוגית הסיפור הזה הוא הרבה הרבה יותר מורכב, כדי לזהות ההבדל בין שיח פוגעני חברותי, כלומר לשמוע סלנג בין ילדים, להבין
כמו זה שהדגמתי בהתחלה.
כן, בדיוק.
אז אני אומר שהניסיון שלנו מראה שהדבר הזה מאוד מאוד מאתגר טכנולוגית, ועיקר האתגר בסופו של דבר של מערכות מהסוג שלנו זה בעיקר לאפשר ולא לחסום. כי אם חוסמים יותר מדי, מהר מאוד ההורים מקבלים טלפונים שהיוטיוב לא עובד וכדומה, ואז הם מחבים את זה. כלומר, חייבים לדאוג שבעיקר מייצרים אפשרות לגלוש ולא לחסום, כי לחסום זה לא בעיה. ובכל מה שקשור לזיהוי טקסט ולניתוח שיח של, של, של בני אדם, פה אני יכול להגיד שהמערכות הטכנולוגיות עם כל הבינה המלאכותית והכל, יש עדיין כברה דרך לצלוח. מה שמשאיר פה את ההורים, חייבים להישאר תמיד בתמונה. זאת אומרת, ככל שהמערכות
מעניינים, אני חושב שסוקר כזה, אם אתה חושף נגיד חלקי גוף, אז האלגוריתם מהבהב, לא תשלח תמונה זו. אבל תשמעו, אני לא יודעת, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אני לא בטוחה שאנחנו צריכים לפתור את כל הרעות החולות בתחום האנושי, על ידי טכנולוגיה. איכשהו זה לא הולך לכיוון הנכון, זה רק בניינים על גבי בניינים, אני חוששת.
אז אני רוצה כן, אני רק רוצה להגיד לך שדווקא בנקודה הזאת הטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת.
אבל גם לכיוון ההפוך היא מתקדמת, יריב, זה העניין,
כן,
שזה,
אבל תשמעי, אנחנו לא מנסים, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על ילדים שוקקי פורנו, שאנחנו שואלים את עצמנו איך לחסום אותם, ואנחנו סומכים על אלוהי הטכנולוגיה. אנחנו מדברים על ילדים באמת טובים, שנופלים לשם במקרה, וזה יכולתי לחסוך מהם.
כן. טוב, יריב באר, מנכ"ל אינטרנט רימון, אנחנו מודים לך מאוד מאוד.
תודה רבה.
תודה גם לכם.
תודה רבה. אנחנו רוצים לעבור למחקר חדש.
על אושר.
מחקר חדש. חברים, זהו. התוכנית כנראה תצא לחופשה אחרי האייטם הזה, שכן, מחקר ארוך שנים שהתפרסם לאחרונה, קובע. כי אנשים עם ילדים הם פחות מאושרים מאלה שאין להם ילדים, וכדי להספיד את כולנו, הזמנו לכאן את הדוקטור דריה מעוז, מחברת הספר הורות ללא מסכות, ומרצה במכללה האקדמית הדסה. היי דריה, מה שלומך?
היי שרון, והי קטי, מה שלומך?
היי דריה, מה שלומך?
אז כאילו בקטע אירוני להיפטר מהילדים? מה עכשיו?
לא, זה שאנחנו לא סובלים את החוקרים האלה, זה אין ספק, אבל מה אנחנו יודעים על המחקר? כמה רציני הוא?
קודם כל זה לא מחקר מפתיע או חדש, כי
הסכומים
של מחקרים אומרים אותו דבר. אוקיי, כן. מה שבעצם עושים במחקרים, כי קשה מאוד לשאול הורים, האם אתם מאושרים מהילדים שלכם, אז עושים להם כל מיני שאלות מתוחכמות. אחד הראשונים שעלה על הדבר הזה, לתוצאה הזאת, היה פרופסור דניאל קנמן, חתן פרס נובל, שבעצם אמר לאנשים, בואו תעשו איזה שיומן של כל מיני פעילויות שאתם עושים במשך היום, ותדרגו אותם לפי סדר הרמה שזה מביא לכם אושר.
להורים? אוי, זה הדבר האכזרי ביותר ששמעתי מימיי. קיפול, כביסה.
זה לא יפה.
מציאת זוגות גרביים, מינה שלוש.
אבל יש פה כשל.
אז מתוך 1-19, שאחד זה הפעילות שמביאה לי הכי הרבה אושר, קיפול בילדים היה מקום 16. לקראת הסוף.
היה טיפול בילדים עקרונית? לא כוונה לכל העבודות הקטנות המרגיזות שליד? כאילו, כי הילדים עצמם הרי הם עושר צרוף. הם רק באים עם המון המון
שמטס. אני רוצה באמת להביע התנגדות לעצם המתודה. כי להסיק מזה שהם באופן כללי פחות מאושרים, מכיוון שהם לא מתים על קיפולי בגדים או על...
לא, אבל זה לא שאלו, לא שאלו, זה שאלו.
אני רק חושב שהוא, אני חושב...
עדיף פה לקפל בגדים, לקנות, לעשות דברים מעצבנים, מאשר להיות עם הילדים שלהם. זה מה
שאתה אומר. כן, זה הארדקור, ג'קי, זה
הארדקור. אבל הנה, אני מגיע לזה. אני בטוח...
היו עוד שאלות, אם אתה מעדיף לבלות, אז קודם כל עם חברים, אחרי זה בני זוג, אחרי זה ילדים. בקיצור, יש עוד מחקרים רבים שמדברים על זה שרמת העושר יורדת. עכשיו, זה מאוד תלוי תרבות ותלוי גיל ותלוי מגדר.
פלחי לנו את זה קצת, פלחי לפלחים.
אוקיי, אז קודם כל בדנמרק רמת העושר עולה, בעיקר בקרב הגברים, בעיקר כשהם אבות לבנים, כי שם יש תנאים סוציאליים מאוד מאוד רחבים, בעצם הכי רחבים בעולם, להורים, אם יש להם חושות לידה ארוכות, יש להם תמיכה מוסדית וטיפולים בחינם והכל. ואילו בארצות הברית, ששם אין יום אחד של חושת לידה ותנאים סוציאליים מזעזעים להורים, שם רמת העושר באמת יורדת בצורה הכי דרסטית, ושם המחקר שציטטתם בהתחלה.
זה לא הילדים עצמם, זה האופן בו חייך כאדם בעולם הקפיטליסטי הנורא מתנהלים אחרי הילדים.
מכיוון שחסמת אותי מקודם, שרון, אני רק רוצה להגיד שהורים עם ילדים, בדיוק, אני בטוח ומאמין באמונה שלמה, שהורים עם ילדים מאושרים מהקפה שהם שותים כשהילדים לא בבית, הרבה יותר ממה שאנשים לחסרי ילדים יתאמו אי פעם על דל צפתותיהם.
כל כך תלוי. אני רוצה שדריה תקריא לך פה את הסעיף לגבי הורות ההליקופטר, שהורי ההליקופטר האמיתי, גם כשהוא בדלת עמותיו לבדו עם הקפה, הרי תרוד הוא במידע שעלה בקבוצת הוואטסאפ של ההורים, ובאימייל שהגיע מהמורה וכל זה, נכון? אז מה אומרים עליהם?
נכון. אז דניאל כאן מנוסיף ובדק תרבותית, באיזה תרבות הכי באמת נהנים, חוץ מהתמיכה המוסדית, הוא בדק וראה שהצרפתים יותר נהנים להיות הורים מאשר אמריקאים. על בסיס הפתגם, the more I see him, the less I like him. כלומר, הצרפתים פחות נמצאים, הילדים שלהם פחות מטפלים, והם פחות חגים סביבם, אז הם יותר מאושרים.
רחוק מהעין, קרוב אל הלב, כן.
והאמריקאים שנוטים להיות הורי, כמו ששרון אמרה, הורי הליקופטר ולחוג מעל ילדיהם וסביב ילדיהם כל היום, הם אלה שבעצם חרדים ומתוסכלים ועצובים ומתוחים, והם אלה שפחות מרוצים מההורות שלהם.
מבחינה כלכלית, מעמדית, תני לנו את המובן מאליו.
הכי טוב להיות גבר, לבן,
עשיר ובריא,
בסביבות 40-50, הוא הכי מרוצה. אישה עם העבר להורות ראשון, כי אם אני ילד ראשון, שיש לילדים קטנים, היא תהיה הכי פחות מרוצה, ובכלל נשים פחות מרוצות, כי רוב העול וה... מולטיטאסקינג נופל עליהם, יש להם גם אחריות מבחינה תרבותית, כאילו להיות מאושרות, וזה הרבה פעמים לא עולה בקנה אחד עם מה שקורה. אז ככל שאתה יותר מבוגר, אתה יותר מאושר, ככל שיש לך יותר כסף כמובן, והנה לך ג'קי, גם אנשים שהם דתיים, או שהולכים איזה שהם קבוצות או קהילות, תומכות, הם הרבה יותר מאושרים, כי יש להם את התמיכה. בכלל, בקרב יהודים, בקרב דתיים, יש יותר אושר, כי יש את התמיכה הקהילתית, ויש גם את הציפיות, שאתה מגשים את עצמך דרך...
כן, החברה מברכת אותך באופן עקרוני, אז אתה טיפה מרגיש יותר טוב עם עצמך.
נכון.
מה לגבי הזוגיות שלנו? כמה אנחנו...
אני חושב שזה הרבה יותר עמוק מזה, אבל בסדר.
אוקיי.
יש עקומת יו, שאומרת, שנמצאה באלפי מחקרים בעולם, זה שהאושר הגדול והסביבות הרצון מנישואים, או מזוגיות הכי גבוהה לפני הילדים, יורדת בצורה דרסית אחרי שהם מגיעים.
כן, בנה הראשונה, אם אני זוכרת.
כן, ואז היא עולה כשהם עוזבים את הקן. תשמעו, יש כמובן הרבה פרפרזות על זה, וזה לא תמיד נכון לגבי כולם, אבל מחקרים רבים, מאות ועשרות, מדברים על ירידה מאוד גדולה בחיי המין, בשביעות רצון מהנישואים אחרי הבאת הילדים לעולם, וכמובן שאנחנו מבינים את הסיבות שיכולות להיות.
בכל פעם שאנחנו עוסקים כאן בשאלת העושר, אני חוזר ושואל את השאלה הנודניקית, האם המחקר עושה הבחנה בין עושר לבין הנאה?
בדיוק. אז זה רוי באומייסטר, בעצם דיבר על זה שאתם לא צריכים לבדוק האם הורים נהיים יותר מאושרים, אלא כי אושר זה דבר חמקמק, הוא משתנה, הוא נקודתי. אתם צריכים לבדוק האם יש להם יותר משמעות בחיים, וזה כן, הוכיחו המחקרים. הורים יש להם יותר תוכן בחיים, יש להם יותר משמעות, יש להם יותר גשמה עצמית. לא, אין להם תחושה של
ריקנות. זה גם נשמעות לקביעות קצת. אני לא, מישהו שנגיד הצליח, וואו, לגמור הדוקטורט שלו עד גיל 30, אנחנו יכולים לקבוע שיש לו פחות משמעות בחייו, מאשר מי שהספיק לעשות שם שני ילדים.
וואו, אני גר בשכונה.
זה מה שתרה לי.
כן.
אמרתי דוקטורט לפני גיל 30, ועד שלא הייתי אימא בגיל 37-8, אז החברה הסתכלה אליי בקטע של, אוקיי, נו, גמרה דוקטורט.
זה החברה הסתכלה, אבל איך את? לא היה לך סיפוק אדיר מהדוקטורט שלך?
אני הפנמתי את זה, זה בדיוק העניין. בסוציולוגיה, בחקר החברה, שאתה מפנים את העין הביקורתית של החברה, אתה לא מרגיש שכאילו עשית את מה שאתה צריך לעשות עד שלא עשית, עמדת בסטנדרטים.
אני גר בשכונה שכל אורגניזם שני הוא דוקטור, ואני לא מזהה שום קשר בין דוקטורטים לבין אושר.
אבל בין ילדים לבין אושר אתה כן מזהה?
אני חושב שכן.
באמת? תדעו לכם שלפני שפירטתי בפניי...
לא, זה אושר לא פשוט.
לא, זה אושר לא
פשוט. זה אושר מורכב, אני חייב לומר. זה לא סבבה, כן.
תדעו לכם שלפני שפירטתי פה את המחקר שהוא לצערי מעמיק משחשבתי ומורכב משחשבתי, היה לי זה רעיון...
לא להראות לילדים, כן.
היה לי זה רעיון עיוועים לטעון הורים לילדים הם כל כך רגישים, והסייסמוגרפים שלהם כל כך התפתחו, שהתשובות שלהם יותר מורכבות, ולכן התוצאה יצאה ככה, אבל אני חוששת שהתיאוריה שלי פה קרסה, אל מול דניאל קנמן והמחקר הטוב הזה.
כן, אבל שוב, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חיים בחברה מאוד משפחתית ופרונטליסטית, ובעצם ההגשמה העצמית שלנו נחשבת דרך ההורות, ו... וגם אם נרצה וגם אם לא נרצה, חוץ מאורנה דונת שדיברה על הורות וקבוצות אחרות שמודדות על הורות, רוב האנשים בחברה הישראלית מרגישים באמת אושר סובייקטיבי כשהם הופכים להורים, כי זה מין נבואה שמגשמת עצמה, זה מין לעמוד בנורמות. ולכן המחקרים האלה הם לא כל כך תואמים לחברה הישראלית.
בסדר, רובם זה לא כולם, כמו שאומרים, דוקטור דריה מעוז, אנחנו נאלצים להיפרד ממך, נזכיר שוב, מחברת הספר הורות לא מסכות, ומרצה במכללה האקדמית הדסה. אנחנו יוצאים לזמרירים, ואחר כך נדבר על מתי אלמנים ואלמנות מחליטים לצאת לפרק ב' בחייהם.
אתם מאזינים לגלי צהל.
חבל, חבל.
מה? מה חבל?
לא חבל.
מה?
אם חלפו 5 שנים מסיום שירות החובה, אתם זכאים ליתרת פקדונכם ללא כל תנאי.
וואי, לא חבל?
חלפו 5 שנים? מהרו לממש את פקדונכם.
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
שלום, כאן דובי לנץ, אני שמח להזמינכם למהדורת החורף של פסטיבל הג'אז אילת. סוף שבוע מלא במוזיקה משובחת, ג'אז וים. בהשתתפות יוני רכטר, לא סטנדרטים עם אסתר רדה, הרוד לופז נוסה, מרק אליהו ושי צברי, מישל פיפוקיניה, שי מאסטרו ועוד. 14 עד 16 בפברואר, אילת.
יוצרים מדינה. איך סייע התיאטרון ביצירת סיפור לאומי חדש? כיצד מתמודדת האומנות הישראלית עם טראומות העבר? ובאיזה אופן עיצבה האידיאולוגיה הציונית את השיקון הציבורי? יוצרים מדינה. האוניברסיטה המשודרת בסדרת תוכניות מיוחדת על תיאטרון, אומנות ואדריכלות. האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת. ראשון עד שלישי, 20:30 בערב, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלי צהל. יומן הצהריים מחדש של גלי צהל עם רינה מצליח ואמיר איבגי.
כל הנושאים שעל הפרק והחדשות החמות.
גם דיווחים חיים, קולות מהשטח ורעיונות עם כל מי שמעניין.
מהשבוע הבא, 12 בצהריים, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ושרון קנדו עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
שבנו.
שבנו וחזרנו, ולא פעם, את יודעת, סביב הדיבורים האינסופיים על כל מיני חבילות משפחתיות וכל מיני קומבינציות משפחתיות, נשאלת השאלה לגבי פרק ב'.
חבילות לא חבילות נופש.
לא.
מה שנקרא המשפחה החדשה.
כן, האינספור משפחות החדשות. אני לא יודע... אני לא יודע כמה משפחות נורמליות במונחים של ילדותי,
נורמטיביות, ג'קי, נורמטיביות. כן.
במונחים של ילדותי הם היו נורמליות. כמה ילדים שלי בכלל מכירים כאלה, חוץ מאשר מספרי ילדים ישנים. אז לא פעם שואלים, מה מידה להשוואה נניח בין פרק ב' של גרושים, לבין פרק ב' של אלמנים. וזה תמיד לפחות מסקרן, ועל זה אנחנו רוצים לדבר... היום.
כן. נכון. בוא נפנה כבר לדרור כהנוביץ', הוא אב אלמן וכותב הבלוג הנהדר, אב במשרה מלאה. שלום דרור.
הוא נשוי בשנית, שלום לך.
כן.
היי, דרור כהנוביץ', אני לא נשוי.
אתה לא נשוי?
לא.
לא.
האמת שלא התחתנתי אף פעם.
אבל יש לך בת זוג קבועה.
נכון.
מבחינתנו זה אותו דבר.
אז בואו נספר שוב את הרקע של הבלוג שלך ושלך בעצם.
כן, אני התאלמנתי בשנת 2012 מבת הזוג שלי. אני מגדל היום ילדה בת 10. הייתה כמעט בת 4 כשאימא שלה נפטרה. זהו, יש לי היום בת זוג. אנחנו לא נשואים.
כן, מה מעניין אתכם? אני אגיד לך, אני חושבת שמה שמעניין אתם זה בעצם, קודם כל באמת, מתי הרגשת מוכן, אתה ואתה המשפחתי הקטן והשברירי שלך, וגם באמת כמו שג'קי פתח יפה ושאל על ההבדלים אולי כשמתחילים מערכת יחסים חדשה, אם אתה אלמן ואם אתה גרוש, בעצם מה ההבדלים ביניהם?
אוקיי, אז השאלה הראשונה היא כמובן השאלה הפולנית ביותר. כי לא משנה מתי אלמן או אלמנה יחליטו שהם מוכנים לקשר חדש,
מישהו יגיד,
מי שיתקצק.
הוא לא רק יתקצק, זה משפט שאומרים אותו בכל העדות ובכל המבטאים. היא עוד לא התקררה, בדיוק.
אבל זה מקדושת המת, זה מי שלא רוצה לראות לך שמח, מה?
באמת אני שואל. יש פה סטנדרט סטנדרט כפול גם שונה לגבי אלמנים ואלמנות, אבל כי האלמנים, כאילו, יש יותר נכונות שהם, או החברה יותר מקבלת את העובדה שהם יהיו בזוגיות, כי חז וחלילה הילדים נשארים בלי אמא, ואלמנות, קצת שהחברה...
סטנדרט הכפול שאתה מציג הוא לא בגלל שלגבר כאילו מותר להיות פרפר חופשי ומאושר, אלא דווקא כאילו נגד הגברים, על זה שהם בעצם אולי לא מחזיקים לבד, כי הילדים חייבים אימא.
הילדים חייבים, וגם גבר...
וואו,
גם גבר חייב אישה.
אני יודע שבחברה הדתית, סליחה, בחברה הדתית, כשגבר מתאלמן, אז אחרי חודש, אחרי ה-30 כבר מתחילים להציע לו ולחפש לו, וכשאישה מתאלמנת בחברה הדתית, אחרי שנה, מקובל שרק אחרי שנה היא מתחילים לשדך אותה או להציע לה מועמדים. יש סטנדרט כפול גם בחברה החילונית, אבל בכל מקרה, אני כמה חודשים אחרי מותה של בת הזוג שלי, הרגשתי שאני כבר איכשהו מחפש, נכון לחפש איזושהי אהבה. היה אחרי שנתיים של מאבק בסרטן, ו... בעצם היא, בת הזוג שלי גם השביעה אותי לפני שנפטרה שאני אמצא לעצמי אישה חדשה ולא אשאר לבד. זהו.
וחששת מהצקצוקים, מהפולנים שהם לא אני?
כן, כן. זה חשש מאוד שהיה קיים. בהתחלה כמובן עושים את הכל בשקט ולא מספרים לאף אחד. זה הכל מאוד מאוד... מאוד מאוד, בואי נגיד, חשאי, עד שיוצאים לעולם, יוצאים מהארון ואומרים, כן, יש בת זוג. אני חוששים?
אני אחזור ברשותך להשוואה לגירושין. לא פעם כשאדם גרוש יוצא לפרק ב', אז החשש של בן הזוג או של בת הזוג, זה שברקע ירחף הסכסוך הנוראי שכל הזמן שבש את החיים, וכל הזמן אנרגיות לא טובות, ווואטסאפים מגעילים, וכו' וכו', ויש איזה מין תחושה
שאתה גר... חלוקה בעייתית של סופי שבוע.
כן, אתה חי בשדה קרב, ויש אין ספור בלטמים, אבל לפחות אתה יודע שאני ואת נגד המרשעת ההיא. אני יודע שכשמדברים על, על הסיפור של אלמנים, אז אין את זה. מצד שני, יש את החשש ההפוך.
יש משהו אחר.
כן.
הקדושה, או הקדוש, שנמצאים על הפדיסטל של היחסים.
כן. הבת זוג שלי הגדירה את זה, של לחיות עם אלמן, זה לחיות בשלישייה. אלמן, אין לו סגירה, אין לו קלוז'ר מול בת הזוג שלו. הוא לא רב איתה, והוא לא נפרד ממנה, אלא היא נפטרה. וכשחיים עם אדם גרוש, או אישה גרושה, לא צריך פעם בשנה לעמוד על הקבר ולהגיד כמה מתגעגעים לבת זוג, כן? ולחיות עם אלמן זה גם לקבל התנהגויות כאלה כמו כמו שתיארתי, ולהבין שהבת זוג המנוחה שלו תישאר תמיד חלק מהחיים שלו.
כן, לקבל לזה שהכאב והגעגוע לאדם אחר אינם אומרים שלא מחבבים אותך עכשיו, שזה משהו...
איך לומדים באמת את זה? איך לומדים? איך לומדים להיות מסוגלים להגיד ליד אהובתך, אהובת זוגך, אהובה, שאתה מתגעגע לאישה הקודמת, בלי שזה יישמע כמו דחיקת רגליה החוצה?
כי אנחנו חיים בדואליות, ואנחנו למדנו, אני כאלמן למדתי לחיות בדואליות הזאת, של מצד אחד אני מצטער ומתגעגע והיא חסרה לי, ומצד שני יש לי היום אהבה חדשה ו... פתחתי את הלב, הרחבתי את הלב, להכניס עוד מישהי. לכן זה לחיות בשלישייה. ברור שיש, אתה יודע, אני משער שכבת זוג יש לה קטעים שהיא מרגישה לא נוח. אם זה תמונות שיש בבית, אם זה הנוכחות של בת הזוג שלי בחיים, בבית, בזיכרונות. אבל צריך להבין, מי שחי עם אלמן, או מי שרוצה להיכנס לקשר זוגי עם אלמן או אלמנה, צריך הרבה להכיל והרבה לסבול התנהגויות שמה לעשות. אבל כשחיים עם מישהו, אז הרבה פעמים אנחנו סובלים דברים שאולי לא בחרנו בהם.
כן. מה עם דר? דר היא בתך בת העשר. איך היא קיבלה את זה? מה היא חשבה על בת זוג חדשה? מה אומרים?
אז זהו, שהיא הייתה בערך בת ארבע. כשהיא הכירה את בת הזוג הנוכחית שלי, היא התייחסה אליה מאוד, זאת אומרת, קיבלה אותה מאוד, מאוד בצורה מאוד חיובית. היא שאלה אותי פתאום באיזה נסיעה, פתאום באוטו, אז רגע, היא עכשיו תהיה האמא שלי? אז אמרתי לה, לא, איריס היא אמא שלך ותמיד תהיה אמא שלך, אבל היא יכולה להיות כמו אמא רק אם תרצי, אם תבקשי את זה.
היא שאלה את זה בחשש או בתקווה?
לא, במין, לדעתי זה היה מין ברור כזה, זאת אומרת, mm-hmm. זה העסיק אותה באותו רגע, שרגע, איך עכשיו אני מגדירה את, את הבת זוג החדשה של אבא שלי, האם אני צריכה להגדיר שהיא אמא שלי, או שאני צריכה להגדיר אותה אחרת. היום היא אומרת, הבת זוג של אבא שלי, או החברה של אבא שלי. זהו, אז, אבל זה העסיק אותה. אני יודע ממקרים אחרים, אלמנים ואלמנות שאני מכיר, שיש ילדים בגילאים גדולים יותר, מבוגרים יותר, שקשה להם. קשה להם פתאום עם ה...
שתופסים את זה כדחיקת האמת באיזשהו אופן. כן.
כן, קשה להם עם זה.
מי מעניק עזרה והדרכה וליווי לאנשים שזקוקים לזה? כי זה לא נראה לי משהו שבא כל כך בקלות לבד. ההבנות
האלה. כן, אני קצת התייעצתי עם פסיכולוגים, בעיקר לגבי הגידול של הבת שלי, וגם קצת לגביי. לא יודע, יש פה הרבה שכל ישר, והרבה... מנסים לחיות, אתה יודע. מנסים לתת תשובות, ומנסים לחיות, ולהמשיך את החיים. ולפעמים השכל הישר גובר. לפעמים גם עושים טעויות, אין מה לעשות, כמו הרבה פעמים בחיים. זהו, אני...
בוא נדבר טיפה על הבלוג שלך, דרור, למקרה שמישהו לא מכיר אותו.
אני חושב שאנחנו כבר צריכים להמשיך הלאה, לא?
לא, תרם. הבלוג נקרא אב במשרה מלאה, הוא באמת בלוג נדיר, אני חושבת. בוא תזכיר לנו בקצרה באמת מה עמד מאחוריו מההתחלה, וגם לאיפה הוא הלך היום.
אני פתחתי אותו ב-2009, כשהבת שלי הייתה בת כמה חודשים, במטרה לתאר את חוויית האבהות שלי, שלדעתי, אני הרגשתי שהיא שונה מהחוויה שהייתה של אבא שלי, או של הדורות הקודמים לפניי, של אבהות מאוד שותפה לגידול, מאוד מעורבת, ולא רק עוזרת או נמצאת שם. ואז פתחתי את הבלוג, קראתי לו אב במשרה מלאה. וב-2010, כשבת הזוג שלי הובחנה כחולה בסרטן, אז הנושא, הפוקוס עבר קצת מהבאות לכיוון המחלה, לכיוון הליווי שלי כמלווה שלה כחולת סרטן, במשך כשנתיים, וכמובן אחרי הפטירה שלה, את כל מה שהרגשתי כאלמן טרי, ומתמודד עם מוות של בת זוג, ומתמודד עם גידול של בת, בעצם הפכתי בעצם לאב במשרה מלאה, בלי שהתכוונתי לזה. היום אני כותב הרבה על נושא של אבהות חדשה, ואבהות מעורבת,
ומעורבות חדשה? תפתח שנייה סוגר.
ויש תגובות שהן ייחודיות דווקא לאבות אלמנים שקוראים אותך?
יש לי חברים שהם, או שהכרתי דרך הבלוג, שפנו אליי ועזרתי להם גם. יש אלמנים שפנו אליי ואמרו לי, אשתי, היום קברנו אותה, ואני עם שלושה ילדים, ואני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה להגיד להם, אני לא יודע איך לספר להם.
הפכת לאוטוריטה קצת באיזשהו אופן.
כן, אני תמיד אומר שאני ממש, אין לי שום הסמכה או השכלה פורמלית בנושא, אני רק מדבר, יכול להציע עצות מהניסיון שלי.
ומה זה אבהות חדשה להגדרתך?
אבהות שהיא הרבה יותר מעורבת, שותפה כמעט שווה בגידול הילדים, לא הבעל שעוזר ולא הבעל שבא האבא שמגיע בשמונה בערב ורק להקריא סיפור לילדים לפני השינה, אלא אבא מעורב ואבא שלא רק אחרי שהוא מתגרש, פתאום הוא מתחיל להיכנס לקבוצת הוואטסאפ של ההורים בכיתה, ולא רק אחרי שהוא מתגרש, אז הוא מבלה עם הילדים אחרי הצהריים. אני מנסה לקדם את הנושא. אנחנו עדיין מיעוט שבמיעוט לפי כל המחקרים, עדיין רוב הגברים נשארים בעבודה מאוחר, ורוב המעסיקים לא מוכנים לקבל, או לא. יש פחות פתיחות לאפשר לאבות צעירים, או בכלל אבות, לצאת מוקדם יותר מהעבודה.
הדבר הזה משתנה, הילדים. אגב, כשאבות האלו מתגרשים, עד כמה שאני נכון. יודעת, ואני מניחה שהוא משתנה עוד יותר כשהם מתאלמנים, לא?
נכון, כן. כן, כי אתה מכורח הנסיבות...
לא, יש הבדל בכל זאת, כשאתה מתאלמן אתה עובר למשמורת מלאה, כשאתה מתגרש לא כן. פעם, אתה צריך להילחם על עצם המשמורת.
כן. נכון. אז כשאתה מתגרש, אז יום או יומיים בשבוע הילדים אצלך, אחרי הצהריים או בלילה, ומתאלמן זה בעצם כל יום. ויש מעסיקים שמקבלים את זה, לדעתי רוב המעסיקים, כי מבינים את העניין. אבל שוב, הבעיות שיש לכל אב או אמא חד-הוריים, במשפחה חד-הורית, קיימות. העניין הזה שלכל יציאה צריך בייביסיטר וכל... וצריך לצאת מוקדם מהעבודה, וכל פעילות...
כל מה שאימהות מכירות כל הזמן, אני מכירה את כל מה שאתה אומר.
בדיוק,
כן, ואני
בדיוק.
חיה במערכת יחסים, לא, בנזוג, כל הסיפור.
ההבדל הוא שאני עשיתי את הדברים האלה גם לפני שהתאלמנתי.
אוקיי.
והייתי מעורב בגן,
עדיף ובת ככה, הזוג כן. שלי,
בת הזוג שלי נשארה מאוחר בעבודה עד שלוש פעמים בשבוע, ואני יצאתי לקחת את הבת שלי מהגן, וביליתי את אחרי הצהריים עם האימהות בגן המשחקים, בגינת המשחקים.
לפי שאתה מציין, כן, זה בעיקר עדיין אימהות. כל האזורים האלה הם עדיין מאוד מאוד מגדריים.
נכון.
באופן אירוני בעצם כאילו עברת הכשרה שלא היית, לא במודע.
נכון, עברתי הכשרה. כשבת הזוג שלי חלתה, אז גם... וכבר היה ברור איכשהו שזה לקראת הסוף, כבר היו דברים שביקשתי שהיא תלמד אותי, כמו לקלוע עצמות, שזה תמיד...
אולי המשימה הכי קשה, באמת.
כן, אז היא לימדה אותי...
זה לא להאמין, שרון, כמה זה קשה לגברים.
מאוד קשה.
כן, הקואורדינציה מסובכת.
לא ימנו אותנו על זה, כן. מוטוריקה עדינה מאוד.
אז היו דברים, יש דברים שעד היום אני צריך ללמוד מחברות או מבת הזוג שלי לעשות, או מלמדים אותי, בסדר. דברים שקשורים בבנות.
זה גם יהיה נחמד אם הגננות לא יגידו כל פעם, רואים שזה אבא עשה את הקוקיות. זה נחמד אם יעשו את האקסטרה השתדלות הזאת.
בסדר, יש הבדלים בין אבא לאמא, מה לעשות?
זאת גישה נכונה ויפה, דרור, להכיר בכך שעדיין, עדיין אולי יש הבדלים, לא יודעת אם יהיו בעתיד, אבל פתאום כשאתה אומר את זה, ושניכם מקטרים על נושא עצמות, אני נזכרת שלפני שבוע, כששוב מאוד רציתי להתקין מדף, ושוב אמרתי לעצמי, שרון, את לא באמת יודעת לעשות את זה, ואז פתחתי וחיפשתי וראיתי שיש כמובן סדנאות שנקראות אישה מברגה, או משהו כזה שזה נועד להכשיר את האישה, אז אולי אתם בשלים כבר לסדנאות של קליעת עצמות לגברים.
כן. אני כבר נרשם, כן.
הבת שלי עוברת אצלי קורסים בהרכבת רהיטי איקאה, והיא כבר יודעת להפעיל מברגה. אז בסדר.
יפה. דרוקה אנוביץ', כותב הבלוג אב במשרה מלאה, אנחנו מודים לך. נזכיר שאיריס, זוגתך שנפטרה, היא הייתה אשת גלת.
אשת גלי צהל, נכון?
דרור? נעלם.
היא הייתה בקולה של אימא.
כן, הייתה עורכת של קולה של אימא. בכל אופן נאחל גם לדרור וגם לדר ביתו וגם לענת המשך חיים טובים. יש לנו ממש
דקה וחצי.
דקה וחצי. אני לא יודעת מה נעשה עם הדקה וחצי הזו.
כן, אבל איתנו הילית אסה, יועצת זוגית לפרק א' וב', שלום לך.
שלום, שלום.
בדקה וחצי, איזה טיפ היית נותנת לזוגות פרק ב' של אלמנים? איזה עקרונות כדאי מאוד שהם יגבשו?
לקחת נשימה עמוקה, להבין שהמערכת הזוגית הזאת שמתהווה היא מערכת זוגית של אחד מבני הזוג, זה לא שהוא רצה או בחר לצאת מאיזשהו קשר, אלא זה נכפה עליו, הוא התאלמן או התאלמנה, ובני הזוג שנפטרו עדיין נמצאים במרחב הביתי, עדיין נמצאים כמובן במחשבות, בגעגועים של הילדים.
עדיין נמצאים או גם עוברים איזה גלוריפיקציה של אחרי מות שמגדילה אותם אפילו פי כמה ממה שהם
היו באמת? שהיא כמובן בסדר והגיונית וטבעית.
ברור, ברור.
נכון. לאו דווקא את בני הזוג, דרך אגב, אנחנו אף פעם לא יודעים מה היה שם לפני.
נכון.
עם זאת, ברור שאת
לא מנה שאז לומר את זה בכלל, אבל כן, בבקשה.
לגמרי, לגמרי. אז הנה, אני מעיזה להגיד דברים שאנשים לא מדברים עליהם אולי, אבל כן, כן, לפעמים לא הכל היה טוב, ומישהו נפטר, ובאמת יש עם זה המון כאב, המון צער, אבל בן הזוג לפעמים מוכן כבר לשלב הבא. דרך אגב, יש פטירה של מישהו ש... היה חולה המון המון שנים, ובן הזוג כבר עבר איזשהו תהליך של אבל עוד בזמן היותו בחיים, זאת אומרת, הוא כבר כאילו התאבל כבר על הזוגיות, שהוא יודע שהיא עוד מעט נעלמת וכולי.
זה את מציינת, כשאנחנו מהרים לשפוט את אלו שעוברים מהר לפרק ב', אנחנו לא יודעים מה עבר עליהם ב...
בדיוק, בדיוק. בדיוק, אבל אלה שנכנסים באמת לזוגיות עם אלמנים, הם צריכים לדעת שיש שם מקום ויש לכבד את המקום של הנפטר, גם אצל בן הזוג וגם אצל הילדים. זה אומר תמונות על הקירות, זה אומר לציין ימי הולדת, אירועים מסוימים, לציין את הנפטר באירועים מסוימים. זאת אומרת, בן הזוג שנכנס לשם צריך להיות מודע ולקחת ככה נשימה עמוקה ולדעת שהוא לא מחליף אף אחד, אבל מקומו במקומו, כאילו יש לו את המקום שלו שם. עם זאת, יש גם את המקום של
נזכיר שוב, הלב הוא רחב והחיים מורכבים. עילית אסה, אנחנו מודים לך מאוד בשיחה על קוצר הזמן והיריעה.
אנחנו נאלצים לסיים
לפרק א' וב'.
לסיים את השיחה לפני שהטלפון יתקרר.
עורכת ראשית, נעמה שוחט, ערך היום איתמר אוחנה, מפיקות נוגה סמדר, אלה הדרי ושקד הילה שובל.